חגיגה, דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד, במילים מאי דרש. כנסת ישראל מתחננת לפני הקדוש ברוך הוא, תראה לנו רמז, תראה לנו את החיבה שאתה מחבב את עם ישראל. כמו שכותב ספר מצודת דוד, ומבאר בזה את הפסוק בשיר השירים, שעם ישראל מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מושכני, תראה לנו רמז של ישועה וחיבה, ואז אתה תראה, אחריך נרוצה, כותב המצודה דוד, המהר לשוב אליך בכל לב, רק תראה לנו רמז של ישועה, של חיבה, ואז כבר ייבנה בית המקדש אחרי שעם ישראל יחזרו בתשובה. הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. הגמרא דורשת את אותו פסוק גם על רבי עקיבא, שהיה היחיד מבין שאר החכמים שעלו לרקיע למקום השכינה ויצא משם בשלום. ועליו נאמר הפסוק, מושכני אחריך נרוצה, אביאני המלך חדריו, והוא זכה לצאת משם בשלום, ממקום השכינה שם ברקיע. האחרים, שמעון בן עזאי, שמעון בן זומה, הציצו למקום השכינה, וקרא להם נזק. אבל רבי עקיבא, ידע להימנע מלהביט למקום השכינה, והוא יצא משם בשלום. הגמרא מביאה עכשיו ארבעה הסברים, ארבע מקורות, מניין ידע רבי עקיבא להבחין, לאן לא להביט, היכן מקום השכינה, מה היא דרש? הדרשה הראשונה שהוא דרש, אמר רבא בר בר חנה, הוא אמר את הדברים בשם רבי יוחנן. הפסוק אומר, ואתה מרבבות קודש. הפירוש הפשוט, שהוא בא מרבבות קודש, מהפמליה שלו. אבל ואתה זה בארמית. למה לא כתוב ובא מרבבות קודש? אלא ואתה זה גם מלשון אות. אות וסימן. הקדוש ברוך הוא אות וסימן ברבבה שלו, במחנה של המלאכים שלו. ורבי עקיבא ידע לא להביט לאותו מקום. הסבר שני, מקור שני. ורבי אבהו אמר, דגול מרבבה. הקדוש ברוך הוא כביכול דוגמה הוא, יש עקר ברבבה שלו, בפמליה של המלאכים שלו. הסבר שלישי, מקור שלישי. וריש לקיש אמר, הוא דרש מהפסוק, השם צבקות שמו, השם זה שם אדנות, אדון הוא הקדוש ברוך הוא בצבא שלו. מקור רביעי, רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, הוא דרש את זה מהפסוק, לא ברוח השם. איפה שיש רוח שערה, לא שם זה מקום השכינה. ואחר הרוח רעש, גם שם, לא ברעש השם. ואחר הרעש אש, גם שם, לא באש השם. ואחר הרעש, ואחר האש, כל דממה דקה. וגומר, שם כתוב, והנה השם עובר. במקום דממה דקה. ורבי עקיבא ידע להבחין, לא להביט במקום השכינה, לפי הסימן הזה. תנו רבנן, שישה דברים נאמרו בשדים, שאנחנו לא רוצים להכיר אותם, לפי מה שמדומה על כל פנים. אומרת הברייתא תנו רבנן, שישה דברים נאמרו בשדים. שלושה מביניהם הם כמלאכי השרת, והשלושה האחרים הם כבני אדם. באיזה שלושה דברים הם כמו מלאכי השרת? זה שיש להם כנפיים כמלאכי השרת, והם טסים מסוף העולם ועד סופו כמו מלאכי השרת, ויודעים מה שעתיד להיות כמלאכי השרת. הגמרא הבינה שהם יודעים מעצמם מה שהולך להיות. וחיסל כדעתך, הרי אפילו המלאכי השרת לא יודעים מעצמם מה הולך להיות, אלא שומעים מאחורי הפרגוד, כמו מלאכי השרת, מה עתיד להיות, ששם מאחורי הפרגוד מועברים המסרים האלה, מה שעתיד להיות, אז כמו שמלאכי השרת שומעים, ככה גם הם יכולים לשמוע. ובאיזה שלושה דברים הם כמו בני אדם? הם אוכלים ושותים כמו בני אדם, פרים ורבים כבני אדם, ומתים כבני אדם. שישה דברים נאמרו בבני אדם. שלושה הם כמו מלאכי השרת, ובשלושה הם כמו הבהמה. באיזה שלושה הם כמו מלאכי השרת? זה שיש להם דעת, כמו מלאכי השרת. ומהלכים בקומה זקופה, כמו מלאכי השרת. ומדברים בלשון הקודש, מספרים בלשון הקודש, כמו מלאכי השרת. שלושה דברים נוספים הם כמו בהמה. אוכלים ושותים כבהמה. ופרים ורבים כבהמה. ומוציאים רי, צועה, כמו בהמה. במשנה למדנו, כל המסתכל בארבעה דברים, רטוי לו שלא היה בא לעולם בכלל וכו'. באיזה ארבעה דברים? מה למעלה, רש"י מבאר במשנה, מה מעל הרקיע שעל ראשי החיות, ומה למטה מהם, מה לפנים, חוץ למחיצת הרקיע למזרח, ומה לאחור, מה שחוץ למחיצת הרקיע למערב. מי שמתבונן בארבעה דברים האלה, רצוי לו שלא היה בא לעולם. שואלת הגמרא, בישלמה מה למעלה ומה למטה, ומה לאחור, לך יהיה מובן למה באמת רצוי שלא להתבונן בדברים האלה. זה דברים שיכולים להביא את האדם לטירוף הדת, להתבונן מה היה לפני בריאת העולם. כי דברים שאדם גם לא יכול להשיג. גם אין רצונו של הקדוש ברוך הוא שבני אדם יתבוננו במה שהיה או במה שמחוץ ליקום, מחוץ לבריאה. אלא לפנים, הגמרא מבינה שזה דבר שונה מהשאר. ולכן הגמרא שואלת, מה ידע אבא אבא? מה שהיה כבר היה, מה הבעיה שאנחנו נדע מה שהיה? על פי השאלה הזאת, תוספות על דברי רש"י במשנה מבאר אחרת מה פירוש מה לפנים ומה לאחור. מה לפנים מה היה, מה לאחור מה עתיד להיות. אז לפי זה השאלה של הגמרא, מובן למה לא להתבונן מה מעל הרקיע של ראשי החיות, מה למטה מהם, מה עתיד להיות, מובן למה לא להתבונן, זה דברים שמעבר לבריאה, מעבר למה שאנחנו אמורים לדעת, להכיר מתוך הבריאה שאנחנו חיים בה. אבל מה לפנים, אז איך שתוספות מבאר, על פי השאלה הזאת של הגמרא, דיינו, מה שכבר היה, למה שיהיה לא טוב להסתכל בזה? הרי מה דהבה הבה, מה שכבר היה היה, למה זה זלזול? עונה הגמרא, מדברים כאן מה שהיה עוד לפני בריאת העולם. וזה זלזול בקדוש, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נתבונן בזה כי זה זלזול. למה? רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, שניהם הסבירו, משל למלך, בשר ודם, שאמר לעבדיו, בנו לי ארמונות גדולים, פלטרין גדולים, על מה? על ההשפעה. אחרי שבונים את הארמון, והארמון מפואר, המלך לא נהנה שמזכירים על מה הארמון הזה בנוי. הלכו ובנו לו, אפילו שכבר פינו את ההשפעה, אין רצונו של מלך להזכיר על הארמון שם השפעה. ככה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיזכירו מה היה לפני בריאת העולם. במשנה למדנו דבר נוסף. כל אחד שלא חס על כבוד קונו, גם הוא רטוי לו שלא בא לעולם. מה הכוונה שהוא לא חס על כבוד קונו? מה היא? רבי אבא אמר, זה המסתכל בקשת. רבי יוסף אמר, זה העובר עבירה בסתר, והגמרא מבארת. מסתכל בקשת, דכתיב במעשה המרכבה שבספר יחזקאל, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן כביכול מראה הנוגה סביב הוא מראה דמות כבוד השם. מכיוון שזה המראה שבו הנביא ראה את מראה כבוד השם, אז אדם שמסתכל על דבר כזה, זה נראה כאילו לא חס על כבוד השם. וההסבר בדבריו של רב יוסף שאמר, שמי שלא חס על כבוד קונו, זה הכוונה העובר עבירה בסתר. למה? כדבריו של רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, כל העובר עבירה בסתר, זה חמור מאוד. כי הוא פוחד מאנשים שיראו שהוא עובר עבירה, אבל הוא לא מראה שהוא מרגיש ויודע שהקדוש ברוך הוא רואה גם בסתר. אז זה כאילו שהוא דוחק את רגלי השכינה, כי כביכול, הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כה אמר השם, השמיים, הקדוש ברוך הוא כיסאו, השמיים כיסאי, והארץ, זה כביכול השרפרף שעליו כביכול הוא מניח את רגליו, אדום רגלי. ואם אדם מסתתר כשעובר את העבירה, מראה כאילו השכינה לא נמצאת כאן. הוא מסתתר מבני האדם, למה אתה לא מסתתר גם מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא פוחד. אז זה בעצם דבר שהוא לא חס על כבוד קונו. משמע מזה שאדם שעובר עבירה בסתר זה חמור יותר מאשר שעובר עבירה בפרסיה. איני, חיזקך, ואמר רבי הילה הזקן. אדם צריך להילחם עם היצר הרע ולהתגבר עליו, והוא בוודאי יצליח. הוא ודאי יצליח. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. ולכן אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו לעבור עבירה חלילה, אז יש עצה בשבילו. איך יוכל להתגבר? ילך למקום שאין מכירים אותו. ויש פתגם שאומרים, כלב שמגיע למקום חדש, הוא עדיין לא מרגיש בנוח. 3 שנים הוא לא נובח שם. זה פתגם. אותו דבר, כשאדם מגיע למקום אחר, שהוא לא מכיר, גם היצר שלו קצת נשבר. אז זה יצא אחת. ויצא נוספת, ילבש בגדים שחורים ויתעטף בבגדים שחורים, שזה בגדים שגורמים לאדם הכנעה. שיקול דעת, זה מכניע את היצר שלו. ואז הוא יצליח להתגבר על היצר הרע. זה עצה טובה בשבילו. וגם אם הוא יהיה רשע ולא יצליח להתגבר על היצר הרע, והוא יעשה את מה שליבו חפץ, לפחות ואל יחלל שם שמיים בפרסיה, שחילול השם זה אבון הרבה יותר חמור. בכל אופן רואים מכאן ש... לעבור עבירה בפרסיה חמור יותר מאשר לעבור עבירה בסתר. אז למה המשנה אומרת שמי שלא חס על כבוד קונו זה אחד שעובר עבירה בסתר? שזה נראה שזה יותר חמור שהוא עובר את העבירה בסתר, שמאנשים הוא פוחד ומהקדוש ברוך הוא כביכול הוא לא פוחד. עונה גמרא זה לא סותר, לא קשיא. מתי אנחנו אומרים שכשעובר עבירה בסתר זה יותר חמור? מדובר דמצי קייף ליצרי, שהוא יכול לחוף ולהתגבר על היצר שלו, ועושה את העבירה בסתר, כאילו הוא מתחבא מכולם, אבל מהקדוש ברוך הוא אפילו לא מנסה להתחבא. זה כאילו דוחק רגלי השכינה. מה שאמרנו שלך למקום אחר, שלא מכירים אותו, זה באופן דלא מציק עייף ליצרי, שהוא לא מצליח לקוף את יצרו, אז על ידי שלך למקום אחר, הוא יצליח לקוף את יצרו. ופה מדברים על אדם כזה, שזה לא הסיבה שהוא לא חוטא, או שהוא כן חוטא, זה בגלל בני אדם. אלא זה פשוט הוא לא מסוגל לעמוד מול היצר. אז על זה אומרים לו, לפחות אם הוא לא מסוגל לעמוד מול היצר, אז שלא יעשה את זה מול אנשים, אלא שיעשה את זה במקום שלא מכירים אותו, שלא יחילו לשם. אבל ודאי שהמקרה הזה, שאדם מאנשים הוא מתבייש, ומהקדוש ברוך הוא לא מתבייש, זה הרבה יותר חמור. אלא מה? גם אם הוא לא מתבייש מאנשים, ולא מהקדוש ברוך הוא, אז לפחות שלא יעשה חילול לשם. ושיעשה את זה, שלא יעשה את זה, כן? אסור להגיד לעולם שיעשה את זה, כן? שלא יעשה את זה, אבל גם אם חלילה וחס הוא נכשל בעבר, לפחות אם זה היה במקום שהוא היה בסתר, לפחות הוא לא חילל שם שמיים. דרש רבי יהודה ברבי נחמני, שהוא היה המתורגמן, דהיינו שהיה משמיע את הדרשה ברבים, בשפה שהעם יכולים להבין, הוא היה מתרגם את הדברים של ריש לקיש, מתורגמני דריש לקיש. כל המסתכל בשלושה דברים, עיניו נחלשות, כהות. באיזה שלושה דברים? בקשת ובנשיא, המלך, ובכהנים בשעה שהם נושאים את כפיהם ברכת כהנים. ויש מחנה משותף בכל השלושה דברים, שיש בהם מזיב השכינה. בקשת דכתיב, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, ומראה דמות כבוד השם. אז אם הוא מסתכל בקשת, זה כמו שהוא מתבונן במראה כבוד השם. אלא מה כן? אם יש קשת, והוא כבר ראה את הקשת, והוא רוצה לברך את הברכה שמברכים כשרואים קשת, אז שייתן אבטה קלה על הקשת, לא יסתכל ויתבונן בה, ואז יוכל לברך את הברכה שמברכים על קשת. אבל להסתכל בקשת אסור. בנשיא, מניין למדים שמי שמסתכל בנשיא עיניו כהות, נכתיב, קדוש ברוך אומר למשה רבנו, קח את יהושע בן נון ונתת מהודך עליו. תן מההוד שלך, משה רבנו, שקיבלת מההוד של השכינה על יהושע בן נון, שפני משה רבנו היה כביכול כמו החמה, ופני יהושע כביכול כמו הלבנה. ומכיוון שההוד של המלך, של הנשיא, זה כמו ההוד של השכינה, לכן אסור להסתכל בזה. והדבר השלישי, המסתכל בכהנים, זה דווקא בזמן שבית המקדש קיים. למה? כי אז, כשהם היו עומדים על דוכנם בבית המקדש, ומברכים את עם ישראל בשם המפורש, השכינה הייתה שורה על האצבעות שלהם, ומי שמסתכל בהם, זה נחשב שהוא כביכול מסתכל במקום שהשכינה שורה בו, לכן עיניו כהות. גם בזמננו, גם בזמן שעדיין אין בית מקדש, גם אסור להסתכל באצבעותיהם של הכהנים בזמן ברכת כהנים. אז מובא בראשונים, הסבר אחד, כדי שכשבית מקדש ייבנה, גם לא יסתכלו על אצבעותיהם של הכהנים. אבל מובא. זה מביא תוספות בשם הירושלמי. אבל יש בדברי חז"ל, על הפסוק, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, שזה נאמר בזמן ברכת כהנים, גם כשלא מברכים בשם המפורש, שהקדוש ברוך הוא משגיח בין כתפיהם של הכהנים בזמן ברכת כהנים, ומציץ בין אצבעותיהם של הכהנים בזמן ברכת כהנים, ומברך את עם ישראל בברכות. ולכן, אסור להסתכל באצבעותיהם של הכהנים גם בזמן שהם בית המקדש קיים, כך מובא גם בפוסקים. דרש רבי יהודה ברבי נחמני, שהוא היה מתורגמני דרש לקיש, כמו שביארנו קודם, מהי דכתיב אל תאמינו ברע, אל תאמינו בחבר, זה הפירוש הפשוט, כשהוא אומר לכם לחתור, אל תבטחו באלוף, אל תבטחו בקדוש ברוך הוא שיסלח לכם. אבל הוא דורש ברע מלשון ברע, הכתיב זה ברע, מלשון יצר הרע. אם יאמר לך יצר הרע, חתו, והקדוש ברוך הוא מוחל, אל תאמין לו. דכתיב, אל תאמין ברע. ולפי הכתיב, איך שזה כתוב, הרי זה לא כתוב עם ניקוד, על הקלף, בדיו, במסורת, אז אפשר לקרוא את זה גם ברע, דורשים את זה, אל תאמין ביצר הרע. ואין רע אלא יצר הרע שנאמר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ואין אלוף אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר, אלוף נעורי אתה, שזה הקדוש ברוך הוא. שמה תאמר, מי מעיד בי שהוא חוטא, הרי אף אחד לא רואה כביכול. אבני ביתו וקורות ביתו של אדם, הם מעידים בו על מעשיו. שנאמר, כי אבן מקיר תזעק ותעיד על מעשיו. וחפיס מעץ יעננה. חפיס זה חתיכת עץ. מהעץ הם יענו ויעידו עליו. וחכמים אומרים, נשמתו של האדם היא מעידה בו, שנאמר מהנשמה שנחשבת שוכבת חייקיך, ממנה שמור פתחי פיך, לא לדבר רע, כי היא תעיד על המעשים של האדם. איזו היא דבר ששוכבת בחייקו של אדם, הווה אומר זה הנשמה. אבי זריקה אמר, שני מלאכי השרת המלווים אותו, אין מעידין עליו, אין מעידין בו, שנאמר כמלאכיו יצווה לך, יצווה, ישלח ביחד איתך, שילכו ביחד איתך, והם יעידו עליך לשמורך בכל דרכיך ולהעיד על האדם. ויש אומרים, או לפי גרסה אחרת וחכמים אומרים, איבריו של אדם הם בעצמם מעידים בו, שנאמר, ואתם, האיברים של האדם עצמם, עידי נאום השם ואני כל. המשנה הבאה מביאה את הוויכוח הראשון בהיסטוריה שלא הייתה עליו הכרעה. לא הייתה עליו הכרעה. עד אז, כל ויכוח שהיה, היו בהלכה, היו מביאים לפני הסנהדרין, הסנהדרין היו דנים בזה, כל אחד היה אומר את דעתו, ולפי מה שהיו מכריעים הרוב, כך הייתה ההלכה מחייבת את כולם. אבל בוויכוח הבא, לא הייתה הכרעה. זה נשאר ספק בין החכמים, וזה נשאר במחלוקת. במחלוקת הזאת עברה בין החמש זוגות, מה שנקרא. כמו שאנחנו מוצאים בפרק הראשון במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, ושמעון הצדיק עוד היה משערי כנסת הגדולה, ואנטיגנוס איש סוחו עוד קיבל משמעון הצדיק, ומאחריו והלאה התחילה תקופת הזוגות, מה שנקרא. שהזוג הראשון זה החכמים הראשונים שהמשנה מביאה שהם התווכחו בנושא שהוא היה הנושא הראשון שנשאר בוויכוח ולא הוכרע. היום, לצערנו הרב, כמעט על כל שאלה בהלכה, התשובה היא שיש בזה כמה דעות. אבל עד אז לא היה כזה מושג. כל שאלה הייתה תשובה אחת, הייתה דעה אחת. זה התלמוד הירושלמי כותב שבעזרת השם כשיבנה בית המקדש, זה יחזור חזרה שתהיה הכרעה על כל השאלות. בכל אופן, יוסי או יוסף בן יועזר, אגב, המשנה חותמת ואומרת שכשיש כאן זוג, אז הראשון מביניהם היה נשיא הסנהדרין והשני היה אב בית הדין. אז במקרה הזה, יוסף בן יועזר היה הנשיא, ויוסף בן יוחנן היה אב בית דין. אז יוסף בן יועזר אומר שאסור ביום טוב, כשאדם מביא את הקורבנות, לסמוך, שזה מצווה על קורבנות של אדם יחיד שהוא מביא, חוץ מבחור, מעשר בהמה וקורבן פסח, חוץ מזה כל קורבנות היחיד שאדם מביא קורבן לעצמו, יש מצווה לסמוך בכל כוחו על ראש הקורבן לפני שמקריבים את הקורבן. ומגיע אדם מביא קורבן ביום טוב, למשל שלמי חגיגה, שצריכים להביא ביום טוב. אז האם מותר לו לסמוך על ראש הקורבן ביום טוב? למה לא? כי חכמים תקנו שאסור להשתמש בבהמה ביום טוב, משום שבות, כדי שאדם לא יבוא לתלוש מהעץ איזשהו ענף בשביל לזרז את הבהמה. יש איסור שאסור, החכמים תקנו בכל אופן, שאסור להשתמש בבהמה ביום טוב. אסור להישען בכל הכוח על הבהמה ביום טוב. יש כאן איסור מדרבנן. ולכן, אמור להיות שאסור לסמוך, כי כשאדם נשען בכל הכוח על הבהמה, הוא בעצם נשען על הבהמה, אז הוא משתמש בבעלי חיים. וחכמים אסרו את זה. מצד שני, זה לצורך מצווה, כי רוצה להקריב קורבן. בכל זאת, יוסף בן יועזר אמר שלא לסמוך ביום טוב. אלא מתי? לסמוך לפני יום טוב. קיים מצוות סמיכה לפני יום טוב. יוסף בן יוחנן, הוא אומר שאפשר לסמוך ביום טוב עצמו. והוויכוח לא הוכרע, ואותו ויכוח גם היה בין הנשיא ואב בית הדין בדור שלאחריהם. יהושע בן פרחיה, שהוא היה הנשיא, הוא אומר שלא לסמוך, וניתאי הארבלי שהיה אב בית דין אומר לסמוך. והוויכוח נשאר גם לדור השלישי, בין יהודה בן טבאי שהיה הנשיא של הסנהדרין, שהוא אומר גם כן, כמו שאר הנשיאים שהיו לפניו, שלא לסמוך, ושמעון בן שטח, הוא אומר כמו אבות הבית דין שהיו לפניו, לסמוך. כאן הדעות מתהפכות. הנשיא אומר לסמוך, ואב בית הדין אומר שלא לסמוך. שמעיה אומר לסמוך, אבטליון אומר שלא לסמוך. כשהיה הלל והבן זוג שלו היה מנחם, אז הם לא נחלקו בדבר, שניהם אמרו לסמוך. אבל אחרי שיצא מנחם במקומו ונכנס שמאי להיות אב בית דין במקום מנחם, אז שמאי חלק על הלל, והוא אומר שלא לסמוך, והלל עדיין אומר לסמוך. אם כן, הבאנו את החמש זוגות שהתווכחו בוויכוח הזה, שבזוג עצמו, אחד מהם היה נשיא, והשני אב בית דין. הראשונים מכל זוג היו נשיאים, והשניים להם היו אבות בית דין, כמו שביארנו כשפירטנו את הדעות. מביאה הגמרא, תנו רבנן, שלושה החכמים הראשונים, מהזוגות הראשונים, מבין חמשת הזוגות במשנה, שאמרו שלא לסמוך, וכן, שניים הראשונים מהזוגות האחרונים, שהדעות שלהם התחלפו והם אמרו לסמוך, בין אם הדעה הייתה שלא לסמוך, בין אם הדעה הייתה לסמוך בכל מקרה, בכל אחד מהחמש זוגות, הראשון שהוזכר, הראשונים שהוזכרו היו נשיאים. והדעה השנייה, שחלקה עליו, השניים, שניים להם הם היו אבות בית דין, כמו שאמרנו במשנה. ודברי המשנה האלה הם דברי רבי מאיר. וחכמים מסכימים, רק הם חולקים באחד מהם, והם אומרים, שלעניין יהודה בן טבאי, זה לא נכון שהוא היה נשיא, למרות שהוא הוזכר ראשון, אלא הוא היה רק אב בית דין, ושמעון בן שטח, למרות שהוא הוזכר שני, הוא היה נשיא. מן תנא ליד איתנו רבנן, בוויכוח הזה, בין רבי מאיר וחכמים, האם יהודה בן טבאי היה הנשיא, או שהוא היה אב בית דין, וממילא, האם שמעון בן שטח היה אב בית דין, או שהוא היה נשיא, כמו מי מבין הדעות האלה נשנתה הברייתא שלפנינו. ברייתא אומרת, אמר רבי יהודה בן טבאי, הוא נשבע, בלשון קצרה, הוא רצה לומר שהוא כל כך בטוח בדבריו, שאם הוא לא אומר דברים נכונים, לא יראה בנחמה, הוא לא יראה בנחמת ציון, בבניין בית המקדש, אם לא הרג תהיה זומם. הפירוש, שניים באו להעיד, שהם ראו אחד פושע, עושה דברים לא טובים. חקרו, דרשו, והכריעו את הדין על פי העדים האלה. ואז באים שני עדים אחרים ואומרים, אחד משני העדים שעל פיהם אתם רוצים כעת להעניש את הפושע, העדות שלו שקרית. למה? כי איך הוא אומר לכם שהוא ראה את הסיפור והוא בא להאשים את הפושע הזה? מתי הוא העיד שהוא ראה את הסיפור? ביום פלוני? במקום פלוני? בזמן פלוני? אם אנו הייתם, באותו זמן הוא היה איתנו. עד אחד מביניהם, באותו זמן, אם אנו היית, אלה את הדיוק, היית איתנו באותו זמן. במקום אחר, לא יכול להיות שראית את הסיפור הזה. זה נקרא שמזימים אותו, והתורה אומרת, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. אם הוא רצה לחייב, העד זומם הזה, מיטה, אז הוא בעצמו חייב. הצדוקים אמרו, שזה בדווקא במקרה שבאמת הרגו את הפושע, על פי העדות הזאת. אבל אם רק פסקו את דינו למיטה, אז לא הורגים את העד זומם. ובא רבי יהודה בן טבאי לחזק את החכמים, את דעת החכמים, שגם אם רק נגמר דינו של הפושע על פי עדות העד זומם, כבר עושים לעד זומם כאשר זמם לעשות לאחיו. זאת אומרת, אם לא הרגתי עד זומם על עצם זה שנגמר דינו של אותו, מה שקראנו לו פושע, ש נפסק על פי העדות של העד זומם, אפילו שלא לא הרגו ממש את הנאשם, אולי ליתר דיוק, בכל זאת, הרג רבי יוחנן בן זכאי את העד זומם, להוציא מליבן של צדוקים שהיו אומרים אין עדים זוממים נהרגים, אם הם רק זממו עד שיהיה הרגע נידון. וזה לא נכון. זה לא נכון. כאשר זמם לעשות, אפילו עם עצם זה שהוא זמם, במקרה שהוא זמם שיהרגו את האדם מסוים, את הנאשם, ונגמר הדין על פי העדות שלו, ומתברר שהוא עד זומם, כבר הורגים את העדים זוממים. עכשיו, רבי יהודה בן טבעי דיבר על עד זומם אחד מבין העדים, והוא הרג אותו. אמר לו שמעון בן שטח, אני מסכים איתך עם הרעיון, שעדים זוממים חייבים להיענש את העונש שהם רצו להעניש את מי שהם עדים עליו, אבל זה בתנאי ששניהם הוזמו. אבל אם רק אחד מהם הוזם, כמו בסיפור שאתה מספר כרגע, לא מענישים את העד הזה בעונש שהוא זמם לעשות לאחיו. ולכן נשבע שמעון בן שטח, שהוא אומר זה גם בלשון קצרה, שהוא לא הראה בנחמת ציון, אם לא שפכת דם נקי בזה שהרגת אותו. שהרי אמרו חכמים, אין עדים זוממים נהרגים, אפילו אם הזימו אותם, והעידו עליהם שהעדות שלהם היא שקרית, בגלל שהם לא היו באותו זמן, באותו מקום שהם העידים. אלא הם היו עם העדים שמזימים אותם במקום אחר, הם לא נהרגים אם אחד מהם הזימו אותו, אלא עד שיזומו את שניהם, ואתה מספר שהיה פה עד אחד מבין העדים זוממים שהזימו אותו, וכבר הרגת אותו? זאת הייתה טעות. וכן, גם אם העדים זממו, לא להרוג את ההוא, אלא לחייב אותו ממון. אז הדין הוא שאם יתברר שהם זוממים, הם צריכים לשלם את הממון. ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, אבל זה בתנאי שהזימו את שני העדים, והם משלמים ממון כשהם זממו לחייב אדם ממון על פי העדות שלהם, עד שיזומו שניהם, עד שיעידו על שני העדים האלה שמעידים, יבואו עדים אחרים ויאמרו, איך אתם מעידים שהוא חייב ממון? כי אתם ראיתם איך שהוא לבא כסף. הרי באותו זמן שאתם מספרים שראיתם שהוא לבא כסף במקום מסוים, באותו זמן הייתם איתנו במקום אחר. אז הם לא ישלמו ממון עד שיזומו שניהם. בכל אופן, יש כאן דין אחד שהוא נכון, שזה באמת מקובל וזה דבר שאין עליו ויכוח. שמחייבים עדים זוממים על עצם מה שהם זממו לעשות, בגלל שנפסק הדין על פי מה שהם זממו, אפילו אם לא עשו בפועל את העונש, כבר מענישים אותם על מה שהם זממו לעשות ברגע שהזימו אותם, זה באמת נכון. אבל על מה שאומר רבי יהודה בן טבעי שהוא הרג עד זומם אחד, שהזימו רק אחד משני העדים, על זה אומר לו שמעון בן שטח, הרגת אדם נקי. כי אז לא הורגים אם הזימו רק עד אחד משני העדים. ובאמת רבי יהודה בן טבעי קיבל את זה, ומכיוון שהוא ראה שהוא הגיע לכזה מכשול לא עלינו, מיד קיבל עליו יהודה בן טבעי שמהיום והלאה אינו מורה הלכה אלא בפני שמעון בן שטח, שאם יהיה לו טעות, שמעון בן שטח יתקן אותו. וכדי לתקן את מעשיו על זה שהוא הרג דם נקי, כל ימיו של יהודה בן טבעי היה משתתח על קברו של אותו הרוג ומתפלל ובקש מנשים חלו. והיה קולו של יהודה בן טבעי נשמע, כי סבורים העם לומר שקולו של ההרוג הוא זה שנשמע מהקבר. אמר להם יהודה בן טבעי, לא, קולי הוא זה שנשמע. אני אוכיח לכם, תדעו שלמחר הוא מת כשיהודה בן טבעי יעזוב את העולם, ואין קולו נשמע, לא ישמעו יותר את הקול שם. שואלת הגמרא, מי אמר? אמר לי רב אחא ברי דרבא לרב אשי, זה שאותו הרוג, זה שלא שומעים יותר את הקול בבית הקברות, זה אומר שהקול הזה היה של יהודה בן טבעי? מי אמר? ודילמה, אולי זה הקול של אותו הרוג. אז תשאל למה הוא הפסיק להשמיע קול אחרי שיהודה בן טבעי הסתלק מן העולם? יכול להיות שכשיהודה בן טבעי הסתלק מן העולם והוא עלה שם לעולמות העליונים, פיוסי פייסי, הוא הצליח לפייס את אותו הרוג. או שהוא לא הצליח, אבל הסיבה שהרוג הפסיק להשמיע את הקול שלו בעולם הזה, כי הוא הלך לטפל כביכול בעניין בעולמות העליונים בבית דין של מעלה, בדין התו A. אבל בכל אופן, יהודה בן טבעי הרג עד זומם, הוא הכריע בשאלה הזאת בעצמו, ואחר כך התברר לו שהוא טעה, והלך לתקן את הטעות. מה הוא היה? אב בית דין או נשיא? מה ניהל? לפי מי נשנתה הברייתא הזאת? האם לפי דעתו של רבי מאיר, שסובר שיהודה בן טבעי היה הנשיא, או כמו דעתם של חכמים שסוברים שהוא היה אב בית דין? אי אמרת בשלמה, אם תרצה לומר שהברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי מאיר דאמר, ששמעון בן שטח היה אב בית דין, ורבי יהודה בן טבעי הוא היה הנשיא, אז מובן למה הוא זה שהכריע להרוג את העד זומם בעצמו, בלי נוכחותו של שמעון בן שטח. היינו מובן דקמורה הלכה, עד אז הוא היה יכול להורות הלכה בעצמו, אפילו בפני שמעון בן שטח. וזה לא נקרא פגיעה בכבוד הרב, כשאחד בדרגה פחות ממנו מורה הלכה בלי לקבל רשות ממנו בפניו. כי רבי יהודה בן טבאי היה גדול יותר, הוא היה נשיא, אז היה יכול להכריע מעצמו. אלא היא אמרה כמו דעת רבנן, תרצה לומר כדעתם דאמרי, שיהודה בן טבאי בסך הכל היה אב בית דין, ושמעון בן שטח היה נשיא. איך בכלל רבי יהודה בן טבאי הכריע את דינו של אותו עד זומם? הרי היה צריך ללכת ולבקש רשות משמעון בן שטח לפני כן. וכי אב בית דין בפני נשיא ממורה הלכה, במקום רבו, הרי יש כלל שאסור לאדם להורות הלכה במקום רבו בלי לקבל ממנו רשות. נוחה הגמרא, לא, זה לא ראיה. מה אתה רוצה להוכיח? שיהודה בן טבאי היה נשיא כמו דעת רבי מאיר? לא, יכול להיות שבאמת היה אב בית דין. אז תשאל, אם כן, למה הוא הורה הלכה במקומו של שמעון בן שטח בלי לבקש ממנו רשות? כי עד אז הוא היה מורה הלכה ביחד עם רבנים אחרים. וזה מותר אפילו במקום רבו. להורות לבד אסור לו במקום רבו בלי לבקש רשות מרבו. אבל ביחד עם חכמים אחרים מותר לו כן, וזה מה שהוא עשה אז. ומה הוא קיבל עליה? מה הוא קיבל על עצמו מכאן ולהבא? דקאמר, אפילו להצטרף לדין עם חכמים אחרים, ואפילו הצטרוף אינה מי לא מצטרף, נמי עכשיו הלאה, אפילו מה שהיה מותר לי עד עכשיו, להצטרף לדיינים אחרים כדי להכריע בשאלה, אפילו במקום הנשיא, אם נאמר ששמעון בן שטח היה הנשיא, מותר להצטרף לדיינים אחרים ולהכריע. לבד אסור לאב בית דין להכריע במקום הנשיא בלי לבקש ממנו רשות. אבל עם דיינים אחרים מותר לו כן. אבל מעכשיו, אחרי שהתברר רשות הוא קיבל על עצמו, גם עם דיינים אחרים הוא לעולם לא מכריע בלי ששמעון בן שטח נמצא במקום. למדנו במשנה שהנשיא ואב בית הדין בדורו היה ביניהם ויכוח האם לסמוך ביום טוב על ראש הקורבן או לא. הוויכוח היה בין הזוגות. בהתחלה בין הזוגות הראשונים, יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן. אחר כך הזוג השני, יהודה בן טבאי, יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי. אחר כך יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח. אחר כך שמעיה ואבטליון. ואחר כך, כשהיה הלל ומנחם בהתחלה, לא היה מחלוקת. רק אחרי שיצא מנחם, ובמקומו נכנס שמאי, אז הם חזרו לחלוק. אז היה ויכוח. וכולי. שואלת הגמרא, יצא מנחם? להיכן יצא? מביאה הגמרא שתי דעות. דעה ראשונה, דעתו של אביי. הוא אמר שמנחם, אחרי שהוא היה אב בית דין, יצא לתרבות רעה. מה פירוש תרבות רעה? מבאר בן יהוידע. שהוא יצא לאותו מקום שרבה אמר שהוא יצא. שהוא יצא מללמוד תורה לעבודת המלך, אצל אורדוס המלך. וכיוון שאורדוס, התרבות שלו הייתה תרבות רעה, לכן אביי קורא לזה שמנחם יצא לתרבות רעה כשהוא יצא לעבוד את המלך אורדוס. תניא נמי אחי, שיצא מנחם לעבודת המלך, ויצאו עמו 80 זוגות תלמידים לבושים בגדי מלכות שנקרא סיריקון. אמר רב שמן בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, דברי תורה חמורים מאוד בעיני אנשים. זה אסור מהתורה, איך אתה עושה דבר כזה? ואם זה אסור מדרבנן, אתה כן יכול לעשות דבר כזה? שזה לא יהיה קל בעיניך איסור דרבנן. לעולם אל תהי איסור שבות, דהיינו איסור דרבנן, קלה בעיניך. שהרי כל הבעיה של סמיכה על ראש הקורבן, להישען על ראש הקורבן, אינה אסורה ביום טוב אלא משום שבות. שאדם משתמש בבעלי חיים. וכשהוא סומך בכל כוחו על ראש הקורבן, הוא משתמש בבעלי חיים. וזה נושא כל כך חשוב, שנחלקו בה, בשאלה הזאת, אם מותר לסמוך או לא, ביום טוב, גדולי הדור, הנשיא ואב בית דין, שבמשך חמש דורות, האם מצוות צמיחה מהתורה דוחה את איסור דרבנן של להשתמש בבעל חיים? שואלת הגמרא, מה, יש אחד שחושב לזלזל באיסור דרבנן? פשיטה שזה חמור מאוד. אדרבה, במסכת עירובין כתוב שאדם צריך להיזהר בדברי דרבנן יותר ממה שהוא צריך להיזהר אפילו בדברי תורה. צריך להיזהר מאוד בדברי תורה, אבל מדברי דרבנן יותר. מי מעלה בדעתו שמישהו לא ייזהר בדברי דרבנן? עונה הגמרא, כאן שבות מצווה. כאן אני, בגלל איסור דרבנן, מבטל מצווה של סמיכה. זה חידוש שהצטריך עלי. זה רבי יוחנן צריך לחדש. שאפילו שאני נמנע מקיום מצווה של סמיכה על ראש הקורבן, אם אדם לא שמח לפני יום טוב, הוא מבטל מצווה, כדי לא לעבור על איסור דרבנן. תראה כמה חמור האיסור דרבנן. שואלת הגמרא, נמי פשיטה. המשנה המפורש אומרת שיש דעה שסוברת שאסור לסמוך על ראש הקורבן ביום טוב. פשוט שבאמת נחלקו בזה גדולי הדור. מה החידוש כאן של רבי יוחנן? עונה הגמרא, אנחנו הסברנו את המשנה כמו דעה אחת, שהמחלוקת לעניין סמיכה זה האם מצוות סמיכה על ראש הקורבן דוחה יום טוב או לא. אבל יש דעה אחרת שסוברת שהוויכוח הוא האם יש חובה לסמוך בכלל על שלמי חגיגה שמקריבים ביום טוב או לא. דבריו של רבי יוחנן באים להוציא מהשיטה הזאת, לפוקי ממאן דאמר, בסמיכה גופה פליגי, שהוויכוח הוא, כשמביאים שלמי חגיגה שמצוותם ביום טוב, האם חייבים בכלל לסמוך או לא? האם בכלל צריך לסמוך על ראש הקורבן שלמי חגיגה או לא? כמשמע לן, בא לחדש רבי יוחנן שכולם מודים שיש מצווה מהתורה לסמוך על ראש קורבן שלמי חגיגה שקרב ביום טוב. וכל הוויכוח הוא האם זה דוחה המצווה הזאת את יום טוב, את השבות, האיסור דרבנן להשתמש בבעלי חיים ביום טוב, בזה הוא דפליגה, בזה הוויכוח. אמר רמי בר חמה, שמע מינה מדבריו של רבי יוחנן, שהסמיכה שנשענים על ראש הקורבן, צריכה להיות בכל כוחו בעינן. ולכן זה נחשב אם הוא סמיכה שמשתמש בבעלי חיים. דעיסה על כדעתך, אם תעלה בדעתך שמספיק סתם שהוא מניח את הידיים על ראש הקורבן, ולא בעינן שהוא יישען בכל כוחו, מה יקעביד? איזה איסור דרבנן יש להניח את הידיים על ראש הקורבן? לסמוך, למה שלא יוכל לסמוך ביום טוב? שואלת הגמרא, וכי מצוות סמיכה זה דווקא בכל כוחו? מייתי ויש לי קושייה. תחילת ספר ויקרא. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועד מועד למור, ואז אומרת התורה, דבר על בני ישראל, ובהמשך כתוב, ושמח מצוות סמיכה להישען על ראש הקורבן. מכיוון שכתוב דבר על בני ישראל, אז דורשים מזה, שבני ישראל, אנשים סומכים, חייבים במצוות סמיכה על ראש הקורבן שלהם. ולעומת זאת, אין בנות ישראל, נשים לא סומכות על ראש הקורבן. רבי יוסי ורבי שמעון, ככה יש גרסה, אומרים, בנות ישראל, אם הן רוצות, זה לא חובה, אבל יש להם רשות, סומכות רשות. אמר רבי יוסי, סך לי אבא אל עזר, פעם אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים, שצריך לסמוך עליו. והבינו הוא לעזרת נשים, וסמכו עליו נשים. ולא מפני שסמיכה נוהגת בנשים, אלא כדי לשמח את הנשים, לעשות נחת רוח לנשים. ואיסל כדעתך, שמצוות סמיכה בכל כוחו בעינן, ממש להישען על ראש הקורבן, אז אם זה לא מצווה, זה אסור. כי הרי קורבן זה הקדש, אסור ליהנות מהקדש. משום נחת רוח דנשים עבדינן עבודה, שימוש של חולין בקודשים? אל עליו, מה אתה רואה מכאן? שסמיכה זה לא בכל כוחו, ולכן בשביל לעשות נחת רוח לנשים, נתנו להם להניח ידיים על ראש הקורבן. כי זה לא נחשב שהם משתמשים בקורבן. שמע מינה, לא בעינן בכל כוחו. דוחה הגמרא זה לא ראיה. לא למה אם הלך, באמת אני יכול לומר לך שבעינן צריך כן שהסמיכה תהיה בכל כוחו. ומה שנתנו לנשים לסמוך, זה לא סמיכה גמורה, אלא סתם להניח את הידיים על ראש הקורבן. דאמר לו, אקפו ידייך הוא. דהיינו, תשימו את הידיים קצת למעלה. אל תשענו עם כל הכוח על ראש הקורבן. שזה יראה כמו סמיכה. שואלת הגמרא, רגע, אז הם לא עשו סמיכה בכלל. אם ככה, הם פשוט לא סמכו בכלל על ראש הקורבן. בסך הכל הניחו את היד, זה לא נקרא סמיכה. אז היא אחי, אם ככה, לא הייתה סמיכה בכלל, אז למה נאמר שזה שאנשים סמכו, זה לא מפני שמצוות סמיכה נוהגת בנשים, אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים. שמה צריך להגיע לזה? תיפוק לי, יספיק לך, דיינה לסמיכה כלל, הם פשוט לא עשו סמיכה, לכן נתנו להם לעשות את זה. בסך הכל הניחו את הידיים מעל ראש הקורבן, זה לא נקרא סמיכה. עונה הגמרא נכון, זה גם סיבה. אמר רבי עמי, חדה ועוד כמה, זה סיבה אחת וסיבה נוספת. חדה, דבר ראשון, דלתה לסמיכה כלל, הם פשוט באמת לא סמכו בכלל אנשים. בסך הכל הניחו את הידיים מעל הקורבן, זה לא נקרא סמיכה. ועוד סיבה נוספת, למה בכלל נתנו להם להניח את הידיים? כדי לעשות נחת רוח לנשים. אמר רב פאפה, מדבריו של רבי יוחנן שמאמינם, צדדים של בהמה, דיינו, להשתמש במקום שלא רגילים בדרך כלל להשתמש בבהמה, גם זה אסורים בשימוש ביום טוב. למה? אתן לך דוגמה. למשל, להישען על בהמה, בדרך כלל נשענים על הגב של הבהמה, לא על הראש של הבהמה. ואם כן, להישען על הראש של הבהמה, נחשב להישען בצדדי הבהמה. ואיסא לקדתך צדדים של בהמה מותרים, אז למה שיהיה אסור סמיכה ביום טוב? לסמוך לצדדים. או שיש אפילו לא גורסים את המילה לצדדים. לסמוך, כי תמיד סומכים על ראש הקורבן. וראש הקורבן, ראש הבהמה, זה לא נקרא, זה לא נחשב שאתה נשען על הבהמה, זה לא נחשב שאתה משתמש בבעלי חיים. כי להישען בדרך כלל נשענים על גב הבהמה. וכשנשענים על ראש הבהמה, זה לא נקרא שמשתמשים בה ביום טוב. אלא זה נחשב שמשתמשים בצדדיה של הבהמה ביום טוב. ואם להשתמש בצדדי הבהמה ביום טוב מותר, אז למה שיהיה אסור סמיכה? אלא לאו שמאמינה, צדדים אסורים. רואים מכאן שאפילו להשתמש בצדי הבהמה זה אסור. ולכן יש דעה סוברת שאסור לעשות סמיכה ביום טוב. רבה שיאמר, ללא הוכחה. אפילו תימה צדדים מותרים. גם אם תאמר שמותר להשתמש בצדי בעלי חיים ביום טוב. אבל ראש הבהמה לא נחשב צדדיה. למה? כל דבעדי גבה כגבה דמי. כל מה שבגובה של הגב, מה שבאותו גובה של הגב של הבהמה, עדיין הוא כולל גם הראש, זה נחשב כמו על הגב שלה. וכמו שאסור להשתמש, להישען בגבה של הבהמה ביום טוב, כי זה איסור משתמש בבעלי חיים שחכמים אסרו, ככה גם להשתמש על הצוואר, על הראש של הבהמה, זה גם נחשב על גבה ממש, וזה אסור משהו משתמש בבעלי חיים ביום טוב. ולכן, אלה שאוסרים את הסמיכה ביום טוב, כי הם סוברים שמצוות סמיכה, להישען על ראש הקורבן, לא דוחה את האיסור שחכמים אסרו, להשתמש בבעלי חיים ביום טוב, ועד כאן דף תזיין.